טוב, אנחנו מתחילים בעזרת השם את המסע מעשה ההלכה. אחרי שבשבוע שעבר פתחנו ככה בפתיחה, הייתי קורא לה רוחנית, עקרונית, קיבלנו השראה מהלכה והגדה של ביאליק. בחרתי בתור נושא ראשון לעסוק בשאלות של מקור הסמכות של ההלכה. אני עוד רגע אסביר את את המגבלות של השיח שדן בשאלה הזאת בעצמו, והדיון בנושא הזה ייקח, אני חושב, שבועיים ואולי שלושה. אני גם אסביר למה. אני התלבטתי לדחוס הכל לשיעור אחד, החלטתי שהדבר הוא לא נכון ואולי כדאי לפרק אותו. כשאנחנו מדברים על מקור הסמכות, אנחנו יכולים לבחון את המושג הזה בשני כיוונים. שאלה אחת היא שאלת הלגיטימציה להפעיל כוח, לכפות, להרוג, להלקות, לקנוס, כן, בשם מה הדבר הזה קורה, וזה דיון שאנחנו כל הזמן נהיה לידו. אנחנו לא עוסקים כרגע בשאלת גבולות הגזרה של ההלכה, למרות שחשבתי אולי להתחיל בזה, זה גם נושא, אבל ההלכה מתעסקת כידוע, לפחות בחלק גדול מהשנים שבהן היא קיימת, גם ב... נקרא לזה...
בלי שאלות גזרה.
שאלות, כן, א', בלי גבולות גזרה בכלל, כן? שאלות אזרחיות, בשאלות פליליות, בשאלות של הפעלת כוח, בשאלות של כנסות, ואז השאלה מתוקף מה זה מגיע, וזאת שאלה עצמאית, אני רגע שם אותה בצד. השאלה שאני שואל על מקום הסמכות של ההלכה היא בסופו של דבר, אם אנחנו עוד לא הגדרנו את המילה הלכה, ולא, כנראה שלא נעשה את זה בכל השנה הקרובה, אבל אם אנחנו מניחים שההלכה אומרת למישהו משהו לעשות, השאלה הראשונה מתבקשת זה, מה פתאום שאני אקשיב? אז מה אם אני אקשיב?
למה שאני אקשיב להלכה, או למה ההלכה חושב שאני צריך להקשיב לה?
בוא נשאל כרגע למה שאני אקשיב להלכה, בסדר? או אני מוכן כאילו לפרק את זה לשניים, בשם ההלכה חושבת שאני צריך להקשיב לה, ובאת למה שאני אקשיב לה, בסדר? עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה שבדרך כלל, לא בדרך כלל, הפוסקים לא מתעסקים איתה, ההלכתיים לא דנים בשאלה בשם מה תקשיב לי, אני נשיג את זה בצורה טיפה קיצוני, הם הרבה פעמים התייחסו לתקופות אחרות או לסיטואציות מסוימות וינסו לנתח מה אומר שם, מה קרה בתהליך, במעבר, מה פתאום זה מחייב אותי, ואז אי אפשר שהדברים הללו יבצבצו.
מתבססים על קודמיהם.
אז אוקיי, עכשיו, בחרתי להתחיל דווקא בחלק הקשה יותר ואולי הקל יותר, תלוי איפה מסתכלים על זה, וזה בתורה שבכתב. זאת אומרת, אנחנו ישר כשמדברים על סמכות ההלכה, אנחנו ישר מנסים לתת את הלגיטימציה לסמכות חכמים, וזאת שאלה, נדון לה בעזרת השם בנפרד בשבוע הבא והיא מעניינת. אבל למה שאני אעשה מה שכתוב בתורה שבכתב? או אני אקח את הניסוח של אלי, למה, זאת אומרת, איך התורה שבכתב מספרת לי למה שאני אקשיב? השיח הזה עצמו מוגבל, אני כבר מקדים ואומר, כי הוא בעצם מניח שיש איזושהי סמכות שההלכה מפעילה כלפיי, וזה נכנס ישר לשיח של כוח, בסדר? ועוד רגע אני אדבר גם על המילה, הזאת טיפה, ביחס להלכה. ויכול להיות שיש אלטרנטיבות אחרות, שההלכה בכלל לא מחייבת אותי להקשיב לה, ושאני בכלל לא עושה את זה כי אני מחויב לה, אבל זאת תהיה שפה שלישית, שנפתח אותה, נגע בטיפה היום, בזווית מסוימת של... מה שקורה בדברים פרק ה', לפי הרמב״ם, לפי הרב שגר, אבל אני כן ארצה לפרק את זה יותר בהרחבה, באמת אולי זה ייקח לנו עוד שבועיים, אולי עוד שבוע, תלוי בהספק. אז בואו תגידו אתם, תורה שבכתב, זה נראה טריוויאלי, נכון? אבל למה התורה שבכתב מצפה, או בשמה התורה שבכתב בא, או מה מקור הסמכות? מילים שלי ככה לא מצליחות לתאר נכון מה אני רוצה לשאול, אבל מה מקור הסמכות של התורה שבכתב? זה נראה פשוט, אבל תחשבו על זה. כתב אותה, אז מה? יופי, נו, אז מה?
מתוך אמונה בו.
מתוך אמונה בו, שמה, תגיד עוד כמה מילים.
הוא האמת המוחלטת, והוא כתב את זה, זה ספר שאתה תלך לפיו, כי אתה רוצה ללכת לפי משהו שהוא...
לא, זאת אומרת, אני מבין, אז אתה אומר, אני לא מספיק מדויק לי. הוא האמת המוחלטת, הוא כתב את זה, אז מה?
יש יציאת מצרים במתן תורה בתור התייחסויות של התורה לעצמה, כאילו למה אתם עושים את זה? כי אני השם שהוצאתי אתכם מהמצרים.
אז מה?
הייתם עבדים, עכשיו אתם עבדים שלי. אני שחררתי אתכם, אז אתם עכשיו עבדים אותי,
חייבים. אוקיי, זאת אומרת, מקור סמכות אחד, הוא לא הראשון, הוא לא מה שהלכת אליו, אתה דיברת בשפה טיפה שנה, בהתחלה עם מנואל, אבל ניסוח אחד הוא ניסוח שאומר, החלפתי, אני פדיתי אתכם, אתם שייכים לי, לכן אתם חייבים לעשות מה שאני אומר, עבדיי. זאת אומרת, אנחנו חייבים. כל הסמכות של התורה שבכתב נשענת על העובדה שאנחנו עבדיו של הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא הוציא אותנו מארץ מצרים. זה תמה אחת.
כן, לא הולך, נכון.
אתה נתן לנסח איזשהו ניסוח אחר. טוב, עוד מחשבות? מה פתאום, מה מקור הסמכות לתורה שבכלל?
התורה מסבירה את עצמה גם, ובחרתה בחיים, שזה גם אפשר להגיד נימוק. הנה אנחנו נותן לפניך, כאילו אני בעצם לא אומר לך, אני אומר לך, אני נותן לפניך את החיים ואת הטוב ואת המדע, ואתה כדאי לך לקרוא בחיים, אני מצווה אותך לקרוא בחיים, אבל כי זה חיים, כאילו, אפשר להגיד שזה הסבר.
אז מה מקור הסמכות?
זה באמת, טוב, זה אולי זה קצת מרחיק לכן, אבל לא בטוח שזה מתכוון להגיד שאין סמכות, אבל זה לא נשאל וזה משהו סמכותי, זה נשאל על זה שזה חיים וזה יהיה לך טוב.
אוקיי, בניסוח...
זאת אומרת, אם לא, בוא נגיד ככה, אם לא, אז אני אעניש אותך. כאילו, זה כמו, אתה בא ל... תשמע, אתה חס מה שאתה רוצה, אבל אני כאילו, אני אדאג שיהיה לך רע.
אז על מה אתה נשען? אז מה מקור הסמכות לפי זה? הייתי יודע שאתה הולך למקום...
לא.
רק ומלטף, אתה פתאום מביא את המקל, לא רק את הגזר. אז לפי מה שאתה הולך, מה מקור הסמכות? תגיד את זה, זה לא...
זה יותר טוב לך לשפור את זה.
זה לא מקור הסמכות.
חר ועונש.
כלומר, מה מקור הסמכות?
אם לא תעשה טוב, אני מדפק.
הכוח.
נו כן.
בסופו של דבר אפשר להגיד שהחוק האלוקי מבוסס בסופו של דבר על הכוח. ואם תהיו פחות נחמדים, על האלימות. כלומר, אין, זאת אומרת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כן? זה ניסוח מאוד יפה, רק אני ארביץ לך. מכיר חברה בת שבט של רעייתי, שהתלבטה אם ללכת, שסיפרתי את זה פה פעם או פעמיים, התלבטה אם ללכת לשירות לאומי או לצבא, אני לא מביא ידיעה כרגע בנושא הזה בכלל, אבל אמרה לאמא שלה, אין בעיה, תעשי מה שאת רוצה, בית פתוח, תחכי קטן שאת רוצה, אם תלכי ילדים, אל תחזרי הביתה, אבל חוץ מזה, תעשי מה שאת רוצה, בסדר, יש בחירה חופשית, בחרתה בחיים. אפשר לנסח את המוקד של הבחירה אחרת, ואני אומר, חשבתי שלשם אתה הולך וזה גם אופציה, אבל זה קצת מפרק את המושג של מקור הסמכות ואת כל השיעור הקרוב שלנו היום. אבל אם אתה הולך...
פשוט לא חשבתי שזה בדיוק מה שהתורה מתכוונת להגיד באותו מקום, אבל בסדר.
אני הולך את...
מה זה? מה זה הצד השני של...
זה הטיעון הפילוסופי של הטוב שהוא לכשעצמו דורש קיום.
בלי אלימות?
זה לא קשור, אם יש משהו שהוא טוב והוא נכון, אז הוא מכונן את עצמו, כאילו, הוא חייב להתאם זה, אריסטו מדבר על זה הרבה.
לא, לא כתוב ונכון, אלא יש ציווי וזה לא עניין של סמכות. אין מישהו שעומד מאחורי ההלכה בהכרח, והוא הסמכות, וכאילו ההלכה היא הזרוע המבצעת שלו. אלא אין כאן עניין של סמכות, יש כאן מישהו יש כאן משהו שמצווה.
הצו הקטגורי.
כן, בלי משהו שאומר...
הצו הקטגורי נגזר מאיפשהו, גם הצו הקטגורי נגזר מהתמונה. רגע, הצו הקטגורי, אני אומר, תראו, השאלה הזאת, אני רגע אשים בסוגריים את הדיון שלנו, דיון מעניין, נפתח את הדפים מיד. השאלה הזאת היא לא שאלה שמעסיקה רק אותנו, שאלה של תוקף החוק, בסדר, והבאתי פה קצת חומרים, מי שיוצא יכול לקרוא, תוך חוברת שלקחתי מאחותי, שבדה משפטים בשערי המשפט, נושא פילוסופיה של המשפט, יש פה מאמרים ארוכים שמתמודדים עם השאלה מה פתאום לשמוע בכל החוק, עוד לפני שיש דתיים והלכה ותורה שבכתב אלוהים. אז השאלה סתם, מה התוקפו המוסרי של הצו של חוק? יש פה מאמר של יהודי בשם חיים גנץ, מתשמ"ח או מ"ז, שנקרא ביסוס חובת הציות לחוק, מתוך קונטוס שנקרא משפטים י"ז, תשמ"ח, מאמר ארוך, מעניין מאוד מאוד מאוד, כפי שזה מעניין אותו, ומפרט, ומצטט מרולס, ומהארץ, ומדבורקין, וכל מיני מודרניים, וישנים וכו'. וזה לא פשוט, הוא מסתבך, אני עוד רגע אפילו אציג בקצרה את התמות שלו, הוא די נתקע, הוא מציע משיטת ההגינות, מידת הסי, אני עוד רגע אפרט. זה לא כל כך פשוט לשכנע בן אדם בשם מה להקשיב לחוק. אז בוא רגע, אם כבר נכנסנו לתוך העולם האחר, הגוי, בוא רגע נדבר. רוסו מדבר, קוראים את רוסו, ז'אן ז'אק רוסו, מדבר על האמנה החברתית. אומר רוסו בעצם, על מה נשען התוקף של החוק?
אינטרס משותף.
על האינטרס המשותף זה ברור, זה תפיסה של מיל, נכון? תפיסה התועלתנית של מיל, של ג'ון סטיוארט מיל, על החירות, מדבר על זה שאנשים הם אחרים, ובעצם אנחנו מתלכדים יחד כאינטרס המשותף של כולנו לתועלת כולנו, שיהיה לנו חוק משותף שישמור עלינו. אבל רוסו לא מדבר על האינטרס, רוסו מדבר על איזושהי אמנה חברתית. האם מישהו קראת באמת פעם אמנה חברתית שכל האנשים התקבצו ביחד ואמרו לעצמם, אנחנו מקבלים על עצמנו למנות ממשלה ולעשות מה שהיא אומרת, חולת כולי? ספק אם זה קרה, כנראה שזה לא קרה. אבל אומרים, כל התורה עתיקה אני בסדר. מי שגר פה מקבל על עצמו בהסכמה מכללה, בהסכמה שבשתיקה, במעין הסכמה, כל מיני וריאציות ניסוחיות כאלה ואחרות. חתיות,
יש לו ברירה?
מה זה?
וריאציות
משפטיות כרגע לצורך העניין. לא, זה לא דתי, בסדר? זה משפט. בתוך העולם המשפטי מקבל על עצמו את האמנה החברתית, שלא ברור שאף אחד ניסח אותה אי פעם, שכולנו מקבלים על עצמנו.
זה לא תופס בהלכה.
שנייה, אני עוד לא בהלכה, אבל אני לא בטוח שאתה צודק. עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע. הביקורת על האמנה החברתית היא כמובן מיידית, כי האמנה החברתית בסופו של דבר א' לא בהכרח התרחשה אי פעם, ב' היא נשענת על איזושהי הנחה שאם פעם הסכמתי, אז גם היום אני חייב. מי אמר? בשם מה? ואם אני רוצה לעשות הפוך, זה לא, יש איזשהו חוק, היגיון מסוים שהאמנה החברתית, אז האמנה החברתית מוססת על החוק, וחוק מוסס על האמנה החברתית, ושני יפים אחד על השני. בשפה אחרת, בסדר, אני רגע אחד אלך, קדומה הרבה יותר, מדבר סוקרטס, מי שמזכיר פה את היוונים, סוקרטס באחד הדיאלוגים המפורסמים שלו, שאפלטון מביא אותם, על משפטו ומותו של סוקרטס מתוך קריטון, מכירים את הסיפור, סוקרטס נידון למוות, וקריטון ידידו הציע לו להבריח אותו החוצה, ואז, ובפניכם כמה ציטוטים, סוקרטס אומר לו שהוא לא הולך לברוח, ובסופו של דבר הוא אכן לא בורח ושותה את הרעל. ולמה הוא עושה את זה? אז כמובן הכל בדיאלוגים ארוכים ומרתקים. אני קורא, הוא כותב כך: היינה בדרך זו, כשנעמוד לברוח מכאן או תכנה את המעשה כאשר תכנהו, אם אותה שעה יבואו החוקים וכלל המדינה יתייצבו נגדנו וישאלנו, אגדנה לי סוקרטס, מה יש לדעתך לעשות? כלום אינך מזמן עצמך להעביד אותנו, את החוקים ואת המדינה כולה, במידה שהדבר בידך? או שמה סבור אתה כי יש קיום לאותה מדינה שבתוכה לא יהיה תוקף לפסקי הדין, והם יבוטלו ויושמדו בידי אדיוטות והיא לא תיארס? מה זה נשיף קריטון לדברים אלה ולשלגמותם? הלא הרבה יוכל לטעון הטוען, וכל שכן שהוא נהיה מאומן להגנת אותו חוק המצווה שבפסקי הדין יהיו בני תוקף? וכי נשיף להם, הלא המדינה עשתה לנו עוול וגזרה דיננו שלא כהלכה? האם כך נשיף? אומר לו קריטון, כך סוקרטס בחיי זהוס. סוקרטס, ואם יאמרו החוקים סוקרטס, וכי כך הוסכם בינינו לבינך, או הוסכם שתקיים את פסקי הדין שתפסוק המדינה? ואם נשתומם דבריהם, אולי יאמרו סוקרטס, אל תשתומם על דברינו, אלא תשיב תשובה, שהרי רגיל אתה בשאלות ותשובות, כן, יש לו אירוניה עצמית. ובכן, במה מאשים אותה אותנו בית המדינה עד ששלחת ידך לעבידנו? ראשית כל, שימו לב טוב, כלום לא הולדנוך, ועל ידינו נשא אביך את אמך ויצרך, הגן לה, כלום מצאת דופי באלה שבינינו בחוקי הנישואים שאינם נעים? שום דופי? מצאתי בהם. ומה בדבר אלה הנוגעים בגידול הנולדים ואותו חינוך שנתחנכת גם אתה? כלום לא נאה היא הוראת אותם חוקים שבינינו שנחקקו בעניין זה? נאה? ניחא, לאחר שגדלת, חונכת, היש בפיך לטעון שלא היית מלכתחילה צאצאנו ועבדנו אתה ואבותיך? ואם כך הדבר, כלום סבור אתה שאתה ואנחנו עניינו שווי זכויות, וזכותך היא לגמול לנו כגמולנו ככל אשר ננהג בך? והרי לא הייתה לך אותה זכות של אביך עד שיכולת לגמול להם כגמולה? אני מדלג. וימשיכו ויתנו, אם אתה מודה שכל אחד, אנחנו הולדנוך, גידלנוך, חינכנוך ונתנו לך ולכל שאר האזרחים חלק בכל אשר נהיה כמיטב יכולתנו, ואף על פיכן כל התונאי חפץ בכך אחרי שנרשם כאזרח וראה את ענייני המדינה ואותנו ולא מצאנו חן בעיניו, אנחנו מרשים לו במפורש שיצא עם כל רכושו וילך אל כל אשר יחפוץ, וכל איש מכם אשר אנחנו ומדינה לא מצאנו חן בעיניו, אין חוק בינינו אשר ימנע או יאסור עליו ללכת אל אחת מבנותיה של התונה. נכון, מי שרוצה לעזוב יכול לקום וללכת, כן, כמו שאומרים תמיד, הדלת פתוחה, שלא רוצה יכול ללכת. אך כל איש מכם שישאר לאחר שראה כיצד אנחנו גוזרים דינים ומנהלים את המדינה משאר הבחינות, הרי הוא הסכים למעשה לדידנו שיעשה כפקודותינו, ואם איננו מציית הרי הוא לדידנו עושה עוול משולש, ממרא את פי מולידיו אשר אנו הולדנו ואת פי מגדליו, ואם שהסכים לציית לנו אינו מציית ואפילו מביאנו לידי כך שנחזור מתורתנו את נעשה דבר שלא כהלכה, וכולל וכולל וכולל. אומר סוקרטס, בעצם אני אתן כאילו מיצוי של הטענות שלו, כך מקובל לפחות להבין אותו, טוען סוקרטס שלוש טענות שונות בדבר הסיבה לציית לחוק. טענה הראשונה, תגידו אתם? משהו כמו אסירות התודה והכרת הטוב. אסירות התודה, בסדר? אתה חייב לחוקים, החוקים אפשרו לך לחיות, החוקים הולידו אותך, כן, החוקים גידלו אותך, החוקים יצרו את כל התשתות שבשמם באת, ואתה מחויב להם. א', ב', טוען סוקרטס, למה צריך לקיים את החוקים? זאת אומרת, יש חובה לקיים הסכמים, אדם צריך לעמוד במילה שלו. יש הסכמה, גם אתה פה הסכמת לקבל על עצמך את המערכת, אתה לא יכול עכשיו לברוח. ג' אומר סוקרטס, הטענה של אם תעשה את זה, כולם יעשו את זה, אם כולם יעשו את זה, לא יהיה חוק, אם לא יהיה חוק, הכל הלך פייף. בסדר, אלה הטענות הקלאסיות של סוקרטס, אפשר לענות על כל אחת מהן. בסדר, מי שירצה, באחד המאמרים פה בקובץ יש פריסה של השיטות הפילוסופיות שמתקחות עם הטענות של סוקרטס. אבל אלה הטענות של סוקרטס. מה זה?
הצרוב קודעת, הם מפרקות הצבא.
נכון, נכון. זה מתחיל בזה ונגמר בזה, כן, דברים ידועים. אגב, הרשגר תמיד אהב לספר שפעם הוא היה בתל אביב, לא יודע, זה קיבוץ, אחד מהקיבוצים של העמק, והוא נשען על הקיר, ובא אליו בזמין שאומר לו, מה אתה עושה? זאת אומרת, הוא אומר, אתה נשען על הקיר. הוא אומר לו, נו. הוא אומר לו, אם כולם ישענו על הקיר, הקיר ייפול. ותמיד לביא זה כדוגמה לקיצוניות של הטיעונים מהסוג הזה, לאן מגיעים, אבל צריך לקחת בחשבון שיש בזה הרבה אמת. ומי שמלומד פילוסופיה של המוסר וקאנט ואחרים, מתעסק עם זה הרבה, כן? עם השאלות של איפה עובר הגבול, שמתנהג כמו חוק כללי וכו'. אלה טענות, אני בא מתוך המשפט הכללי, הן לא קשורות להלכה ולחוק, אבל שמנסים לבסס בעצם את התוקף של החוק. זה בסדר. ניסיונות עליו לבסס, יש ניסיונות אחרים מצד ההגינות, הסברים כאלה ואחרים. אל מול התפיסות הללו קם יהודי בשם וולטר בנימין בתוך ספר שנקרא לביקורת הכוח, יצא בתחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת, איזה כיף זה להגיד את זה. והוא טוען בעצם שהחוק במהותו מבוסס על אלימות. הוא מבחין בין אלימות, אני לא אכנס לזה כי זה לא באמת שירות פילוסופיה של המשפט, אבל אני לא מבין בזה יותר מדי, אבל בין אלימות שהיא אלימות משמרת חוק, לאלימות שהיא אלימות מטוות חוק, אבל הוא אומר בין כך ובין כך, החוק מבוסס על אלימות. איך החוק נוצר? מה זה?
תפס כוח.
מישהו תפס כוח, החליט שזה מה שקורה. עכשיו אם מישהו עושה אחרת, מה עושה אותו אחד? יש לו משטרה, הוא מעניש אותו, מדבר על כוח השביתה, על כוח המשטרה, על גזר דין מוות, יש לו כל מיני ניסיונות לנתח את האלימות שעומדת בבסיסו של החוק. ואומר וולטר בנימין, ככה זה עובד. ואז הוא מפרט, מפריד בסוף, באמת לא ניכנס לזה, מי שרוצה שיקרא, בין האלים לבין האלוהים של היהודים, שהוא מפרק את החוק, ומסתבר שם יותר מדי. אבל כשדרידה מתייחס לדברים שלו, בסופו של דבר הוא אומר, ביסודו של דבר, בבסיסה של כל מערכת חוקית, נמצא היסוד שבעקבות פסקל מונטן, הוא קורא לו היסוד המיסטי. בסדר? עכשיו אני אקרא לא מתוך דרידה עצמו, אלא מתוך ההקדמה פה של... אני לא יודע שמי זה.
פסקל זה
שחוויה היא בהתגלות,
נכון?
כן. רפאל זגורי, אורני. כיצד ניתן להבין את מעשה האמונה שבלב סמכותם של החוקים? האם בכך אנו אומרים שסמכות זו נשענת ונובעת מכך שאנו מאמינים בה? דרידה עונה על שאלות אלה באמירת הן נחרצת. למעשה הוא תמיד החזיק ותמך באישור ואישור מחדש של אי הניתנות לדקונסטרוקציה של צדק בלתי ניתן להגשמה. אני מדלג. עצם יסוד החוק, מה שבמקומות שיח אחרים היינו מכנים הראשית ויסודו של כל מה שאפשר לומר שנותן תוקף לחוק, הוא מעין מעשה של אמונה, מה שאפשר לכנות בעקבות דרידה קונצנזוס לא רציונלי. לפיכך למען החוק יש צורך בקונצנזוס שאינו מובע ולא אם בא לעולם מן התבונה של החוק.
בסדר? זה
בעיקר
בגלל שזה אחד החליט
לעשות
את זה.
כן, אבל בעצם הטענה, כל הטיעונים הפילוסופיים הרציונליים מנסים לנעוץ את החוק באיזשהו היגיון. פיכטה נועץ אותו שם, והגל נועץ אותו שם, כולם בפוסט-קנטיאנים וגם לפני, מנסים לתת איזשהו צידוק לשאלה למה שאנחנו נממש את החוק. אני אומר, גם הפילוסופים היחסית מודרניים, הארט ורול, רוצים להסביר את עקרונות המוסר, ולמה זה מצד ההגינות. כי אם אתה לא תשמור, הרי החוק נותן לך משהו, אתה צריך גם לתת לו בחזרה. מה שאתה נותן לו בחזרה, זה את הכבוד אליו. ומתפתלים. ואני אומר, מי שירצה להיכנס לזה, יראה שהם באמת מגיעים לאיזשהו סוג של... מבוא סתום. אומר דרידה, אני אומר, לא שאני צריך להסתמך עליו, אבל בסופו של דבר, החוק נשען על איזשהו יסוד מיסטי. על איזשהו יסוד לא רציונלי. שהוא בא בעת, הוא אותה אלימות. הוא אומר את זה על הטקסט הזה של וולטר בנימין.
זה הציות לחוק או זה
חקיקת
החוק?
אני לא רואה הבדל. כלומר...
זה לעצמו. איך להסביר את זה?
החוק? תסביר את השאלה, אבל אני אענה.
כי יכול להיות הבדל... יש הבדל בין הציות לחוק, שהוא... קיצור, יש הבדל בין כשאני אצא את החוק, שזה יהיה ממניע א', שזה אולי יכול יותר להתאים למניע כזה של יסוד מיסטי לא רציונלי, לבין חקיקת חוק, שזה בכלל משרת אינטרסים שלי של נוחות, של...
לא, אני מדבר על הציות. איך עובד החוק עוד שאלה אחרת? אני מדבר על זה בזאת השם ביחס להלכה, אני לא מדבר על חוקים יותר מדי באריכות.
זה על הציות לחוק.
כן, הציות במובן של התוקף של החוק. מאיפה מגיע התוקף של החוק? לא כרגע מה הניע את המשפטן, האם הוא פוזיטיביסט או שהוא נטורליסט, בכלל לא מעניין אותי.
כן.
יש חוק כרגע. עכשיו אני שואל את
עצמי. היסוד הזה זה גם לא נותן מקום לסמכות. זה נותן תשובה לשאלה למה לי להקשיב לחוק.
לא למה לי להקשיב לחוק. למה אני מקשיב, לא למה לי. זה לא נימוק.
זה לא תועלתני. זה לא תועלתני. זה מה שעומד בבסיס של הציות לחוק באשר הוא. ואני אומר, צריך לקרוא את וולטר בנימין, אבל בסופו של דבר, מה שדרידה עושה, הוא לוקח את האלימות המשמרת, את האלימות מטוות החוק, וכדרכו אומר בעצם אותו דבר, ולכן זה לא כל כך משנה, בסדר?
בעצם אין סמכות, וזה הנקודה.
לא, יש סמכות, החוק נשען על האלימות, אבל האלימות נמצאת במקום שבו יש את הראשית של החוק, והראשית של החוק נשענת על יסוד מיסטי ומעשה של אמונה, ובשפה הפוסט-מודרנית שלו, ונגיע לזה גם ביחס להלכה אולי, העובדה שאני אומר שיש חוק, היא זאת שנותנת לחוק את התוקף שלו, ואין לזה שום צידוק רציונלי. בסדר, אבל אני קצת מקדים את המאוחר. עד כאן, למה התגלגלתי לזה? כי התגלגלתי לזה.
זה כמו שאתה אומר, הם עדיין כאילו בעולם המודרני, לא הפוסט.
המשפטים האחרונים הם פוסט לגמרי.
כן?
לגמרי.
למה? כי החוק, הסיבה שיש חוק שמקשיבים לו, כי יש חוק.
זה בעצם טוען שאין צידוק ואין הסבר רציונלי. כל המאמץ של קרטון ושל הארט ושל רולס ושל כל מיני פילוסופים של המשפט לתת את הצידוק ללמה לשמור את המשפט ולמה לציית לו, בעיני דורי דאמר מאמץ נועל. דורי דאמר בסופו של דבר אין הסבר לסיבה למה לציית החוק, והסיבה למה לציית החוק היא האלימות שביסודו ואי המובנות שלו, וזה מעשה של אמונה. כן, זה מיסט.
כאילו, אנחנו עושים כל מיני חוקים שאנשים פרור של מסכים, אבל יגידו, אתה אומר לך, אז תאמין בזה
שזה... לא מחייב אחרים. במובן, הפוסט שזה לא מחייב אחרים.
לא נכון.
כאילו, אם אתה רוצה...
למה שהוא ירצה בזה?
טוב, בואו רגע אחד נעצור, בסדר? אני מבטיח לחזור לזה. בלי נדע. בואו נחזור רגע אחד, נתכנס רגע אחד לשאלת התורה שבכתב, בסדר? ואולי אחרי שנדבר על חכמים, נחזור אל ההלכה, ואז אולי יותר קל להבין את זה. אני קורא דברים פרק ד', אתם מוזמנים לקרוא איתי, יש פה דפים על השולחן. ועתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים, אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ, אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם. לא תוסיפו. משה רבנו ככה מעריך בדבריו, לא להוסיף וכו' וכו', ומה צריך לעשות? פסוק ט', רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, בל תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבך כל ימי חייך, ודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, באמור אדוני אליי, הקל לי את העם והשמיעם את דבריי, אשר ילמדו להיראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ובניהם ילמדו. דילגתי קצת. כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, אני אהיה כדבר הגדול הזה ונשמע כמוהו, השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. אתה, פסוק למדי, אתה הוראת לדעת כי אדוני היו האלוהים אין עוד מלבדו, מן השמיים משמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ הרחה את ישועה גדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. למתת, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי אדוני היו האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינות, ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים, על אדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך כל הימים. פרקי, ויקרא משה אל ישראל ויאמר כל ישראל ויאמר אליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, אדוני אלוהינו כרת עמנו ברית בחורב. לא את אבותינו קראת אדוני את הברית הזאת, כי איתנו, אנחנו אלה פה היום כולנו חיים, פנים בפנים, דיבר אדוני עמכם בער מתוך האש. אז מה התוקפה של התורה, אם נלך עם הפסוקים פה? אפשר לקחת את זה כמה כיוונים, אבל בכל זאת, מה נשמע פה?
אלוהים.
תדייקו טיפה, השנייה הצד השני. תדייקו טיפה. התגלות. התגלות, פנים בפנים, אתה שמעתם בקולך.
אין לך
ברירה. אתה כבר פוקח את עצמך בחדר, אני אומר עוד שנייה אחת לפני, אין ברירה. יש מצב שבו כשאתה פוגש מציאות מסוימת פנים בפנים,
אתה לא יכול להתכחש
אליה. אומר הרמב״ם, עוד שנייה ליאור, אומר הרמב״ם, בכל יסודי התורה, דברים מפורסמים, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שמאמין על פי האותות יש בלי בו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך וכו' 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 וכו'. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר. האש, הקולות, הלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, אליך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. ונאמר, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת. ובינן שמעמד הר סיני לבדו, הוא הראייה לנבואתו, שהיא אמת שם בגופי שנאמר, וכו' וכו' וכו'. ועל זה כותב הרב שגר בדבריו האחרונים, נכון? בסיוון שם, זה כותב ככה, ראיית הפנים היא ידיעת הדבר עצמו, ההיכרות הבלתי אמצעית. לעומת ידיעת האחור, ידיעת האחור הנה הידיעה שמתווכת באמצעות סימן שמחוץ למהות עצמה. למשל, כאשר אני מנסה להכיר אדם, ידיעת האחור היא היכולת לתפוס תנועה אופיינית, השתקפות של המהות הייחודית בהליכה, בלבוש, בכתיבה. ההבדל בין ידיעת פנים לידיעת החוב בולט בתחום ההיכרויות. זהו ההבדל שבין מה שאני עשוי להכיר באמצעות השדכן לבין מה שידע כתוצאה ממפגש ישיר עם בת הזוג. אני מדלג, ישנה תמיד עודפות במפגש הבלתי אמצעי, כזאת שלא יכולה להימסר באמצעות התיאור. בסדר? לפי הרמב״ם, כל תיאורי האל בספרי הנביאים הם תיאורים מתווכים, הם אינם מבררים את מהותו, אלא רק מורים על מציאותו. אני מדלג. בכך נבדלים תיאורים אלה ממד הר סיני, שרק בו הייתה ידיעה של נוכחות בלתי מתווכת. רק ידיעה כזה נותנת לאמונה את ודאותה, משום שהיא פוגשת בממשות עצמה, בישות האלוקית, ומכאן מוחלטותה. הוא הכל אותו שמו בני ישראל ממד נשגב, כך רומז הרמב״ם, כי שמיעת הכל לא אמצעות מלאך, תכונה על דרך המליצה, פנים אל פנים. בסדר? אז זאת חוויה מסוימת שאומרת בעצם התוקף של תורה שבכתב נשען על
גלות.
על ההתגלות, על הוודאות האבידנטית, הבלתי אמצעית שבראיית הפנים ופנים של ריבונו של עולם. כן, צד שני.
לא, יש כאן כאילו בשקט בשקט פתאום יש גם למען תאריכים.
נכון, נכון, ויש כל מיני איומים באמצע שדילגתי עליהם.
זאת אומרת, יש גם צד כזה בתורה, אם כי ברור שהוא לא...
ודאי, ודאי. אני רק אומר, כאילו מה שמאוד מאוד חזק כאן זה המפגש פנים ופנים, ההתגלות, וזה מה שנותן לתורה שבכתב את תוקפה.
זה לא בדיוק עונה על השאלה שאלת בהתחלה.
למה?
זה לא נותן תשובה למה זה, כי הייתה התגלות.
למה?
לא, למה כן? זה לא, בסדר, ראיתי, ואם אני לא רוצה, כאילו... זה לא נותן תוקף, זה לא
ראיתי, זה לא ראיתי, עוד פעם, אם אני רגע הולך עם הרמב״ם ועם הרב שגר, עוד פעם, כמבארים של הטקסט הזה, בואו ניקח את זה כאופציה, זה לא ראיתי, זה חוויתי, אני יודע את זה, ידיעה בלתי אמצעית, זה ככה, זה הדבר, אין אפילו מילים להגיד את זה.
אפשר גם אבל לבאר את אותו מעמד, שזה באמת, תראו אלוהים הוא כזה גדול, ולכן צריך להקשיב לו. כי זה חלק מהתיאורים פה.
בסדר.
זה חלק מהתיאורים, לא בגלל שפגשת התגלות מחוץ לעולם, אלא בגלל שההתגלות מחוץ לעולם הזאת היא חזקה מספיק כדי להכיר אותה. במושג אלוהים תמון האמונה באלוהים.
נכון.
דווקא מהרמב״ם זה לא מה ש... הרמב״ם מדבר על הוכחה לנבואה. הוא לא מדבר על למה שבן רם יצאת לחוק.
לא, הוא מדבר על תורת משה. הוא מדבר על זה שמשה האמינו שהתורה שהוא אומר היא תורת השם על ידי זה שהם ראו במעמד הר סיני את ה... כן, אבל מה התיאורים שהוא מתאר? שמשה ניגש אל הערפל ושהקדוש ברוך הוא אומר לך תגיד להם כך וכך ומשה הולך ואומר כך וכך, הם כאילו מבינים שהתורה של משה היא תורת אמת. זה אחד מהעיקרים של הרמב״ם שלא... שהתורה לא יותר מוחלפת ושמשה שונה מכל הנביאים והתורה ניתנה על פי משה, שבאמת זאת הייתה חוויה בלתי אמצעית שלהם שהקדוש ברוך הוא מדבר והוא נותן את התורה. אז זה כיוון אחד, אני אומר, אפשר לקחת אותו לכיוון של ההתגלות במובן המפחיד שלה, או החזק שלה, אפשר לקחת אותו גם לכיוון של הוודאות הפנימית, של העובדה שהאדם נפגש, בסדר? אני לא יודע מה זה אומר לנו, זה שהם ראו את התורה שבכתב, עוד רגע נראה גם מה אולי זה אמר לאנשים אחרים, אבל זה כיוון אחד לכיוון התורה שבכתב. בואו נתקדם, כן.
זה לא נותן את התוקף לתורה שבכתב, זה נותן את התוקף לקיום התורה שבכתב. לא, זאת אומרת, זה על... כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה על צד אם זה המשחק שהשחקנו מקודם, זה לא לצד...
זה לא החוק שמנסה להסביר את עצמו.
כן, זה לא החוק, אלא זה מקיימי החוק, זה שומרי החוק. ההתגלות הזאת היא נותנת את התוקף, או אולי היא נותנת איזושהי סיבה לתוקף הכל כך חזק של קיום המצוות, של שמירת, זאת אומרת, של האמון בתורה שבכתב. אבל אולי, אם אני מבין נכון, אז אולי מה שחסר פה זה... מה שנותנת לתוקף בתורה שבכתב זה האמון שהיא מקבלת מתוך ההתגלות.
זאת אומרת, בצד מסוים, אני חוזר רגע להנחה הרידיאנית, יש יסוד מיסטי מתחת לחוק, אבל פה במובן מסוים השפה הזאת עצמה מתפוררת כי יש ודאות, כי יש ודאות שיש ראיית פנים בפנים, אז כל מערכת המושגים כבר לא זקוקה באמת להסבר רציונלי. זה הסבר שהוא מעבר להסבר, זה איזושהי חוויה בלתי אמצעית של שזה ככה, זה ככה. אני אתן לך דוגמה. בוא נלך רגע לחוקי הטבע, למרות שזה עולם שונה ואני לא בטוח שכדאי להשוות, אבל רק בשביל יש מצבים שבאמת אתה מנסה, אתה נותן איזושהי תיאוריה ואתה מנסה לבסס את זה ולהגיד שהניסוי שלך היה לגיטימי ולמה הוא מוצדק ואיך הוא יכול להוכיח את מה שאתה רוצה להוכיח. יש מצבים שאדם רואה כשמשהו קורה, אז כשהוא רואה כשמשהו קורה, כל השפה הזאת כבר לא רלוונטי. עכשיו אתה צודק שיש כאן כאילו איזשהו דילוג, אבל הדילוג הזה הוא מיידי. כל השאלה בכלל, אנשים נמצאים שם, רואים את פנים בפנים את ריבונו של עולם, שומעים אותו מדבר מתוך ההר, whatever that means, בסדר? ואז הם, זהו, גמר. אז הם יודעים שזה נכון, הם הולכים לעשות את זה. גמר הסיפור, זה התוקף. היית...
כן,
היית...
תחשוב איך מידית של התורה
שבכתב,
היא מאוד 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 כל הזמן היא מכוח ההתגלות הזאת, אבל היא כל הזמן לא זה. זאת אומרת, היא רק מתרחקת מזה, רק אמירות שהן אחור.
כל עוד משה, אני אומר, זה משה, כל עוד משה, תורת משה, כל עוד משה יעמוד וידבר, מבחינת הרמב״ם, ויגיד אמירות שהשם אמר לו ככה וככה, זה סוגר את העסק. זה הדבר. ואנשים שהיו שם, אין מוצא, במובן המסוים הזה, מי שדיבר פה על הכפייה, זה מונח פה בתשתית הכפייה, כי זה במובן מסוים, כן, עוד רגע נגיע לזה, לא משאיר לך הרבה מרחב תמרון. כי רק שאתה רואה את זה, אז גמר, נמאס.
אז הם לא יכולים לחתות?
לא יודע, אז צריך לשאול את מי שמתעסק בחטאים, אנחנו עוסקים פה בערך. המחילתא הולכת לכיוון שאלי לקח אליו קודם, בשני מובאות שהבאתי פה, מובאות יפות, מפורסמות אני חושב, ואומרת כך, מי שרוצה לקרוא? נוכי השם אלוהיך, מפני מלון נאמרו עשרת הדיברות בתחילת התורה. אה? שאלה יפה? נכון? מה השאלה מניחה? סתם ככה כאולי למחשבה?
זה הבסיס.
זה הבסיס, שזה התורה. כן, אולי נדבר פעם על הפירמידות של קלזן. שמעתם עליו? על הנס קלזן? על הפירמידות שלו? זה לא במצרים, זה בגרמניה. טוב, אז בטח באחד השיעורים שנדבר על מטה הלכה או נורמות בסיסיות, תזכירו, אני נדבר עליו. אנוכי השם אלוהיך מפני מלון נאמרו עשרת התורה, משלו משל למה הדבר דומה? לאחד שנכנס במדינה. אחד נכנס במדינה. אמר להם, הם לא חליכם. אמרו לו, כלום עשית לנו טובה שאתם לא חלינו. מה עשה? בנה להם את החומה, הכניס להם את המים, עשה להם מלחמות. אמר להם, הם לא חליכם? אמרו לו, הן והן. כך המקום הוציא את ישראל ממצרים. קרא להם את הים, הוריד להם את המן, נעלה להם את הבאר, הגיז להם את הסלב, עשה להם מלחמת המלאק. כן, כל זה הוא הספיק לעשות בחודש חודשיים, שלושה האחרונים. אמר להם, הם לא חליכם? אמרו לו, הן והן. אם תרצה להיות מלכנו, תתקשר מחר בשש, כן, נכון מאוד. כן, אמר השיר. מה אתם שומעים פה? אז מה, על מה, מה תוקף החוק, תוקף התורה? עוד לא, מנה חברתית, אנחנו נגיע למנה חברתית בעמוד הבא. ההנהגה. הוא עושה לנו ג'סטור.
הוא גם לקח את האחריות עליו.
לא, הוא גם לקח את האחריות, והוא גם עשה דברים שעשו טובה לנו, אז אנחנו הולכים אחר. בסדר? במובן מסוים, רק אני אגיד לך בצורה ציורית, אם הוא יפסיק לעשות לנו דברים טובים, זה יכול להיות שאנחנו לא חייבים לו כלום. אולי.
דברים טובים.
אבל אם הוא לא שאל אותו. ועשה להם מלחמת המלך.
כן.
זה לא...
למה?
ניצחו. לא, הכוונה לא ארגן להם את המלחמה, אלא ניצח את המלחמה. ככה זה מתואר פה, לפחות לפי הבנתי.
ניצח את המלחמה, אבל הוא גם
יצא
להם מלחמה.
לא, אני לא חושב שאלוהים. זה נוכחות אלוקית אחרת שזאת שיוצרת את המלחמה. זה כאילו, זה לא אלוקים שקובע את ההיסטוריה פה. פה זה הוא שעוזר לנו. בסדר? ביסד שם אין כנפי נשרים. בניסוח מחודד יותר. עשית לנו טובה. בדיוק. לא ילכה אלוהים אחרים על פניי, כן? זה הבן זוג שלו. למה נאמר? לפי שנאמר, נוכי השם אלוהיך, משל למלך בשר ודם. זה כבר לא סתם אחד, כן? אחד שנכנס למדינה. מלך בשר ודם שנכנס למדינה. אמרו לו עבדיו, גזור עליהם גזרות! כן? אמר להם, לאו. שיקבלו את מלכותי, יגזור עליהם גזרות. שאם מלכותי לא יקבלו, גזרותיי לא יקבלו. כך אמר המקום לישראל, נוכי השם אלוהיך, לא יהיה אלוהים אחרים. אמר להם, אני הוא שקיבלתם מלכותי עליכם במצרים? הוא לא כן? וכשם שקיבלתם מלכותי עליכם, קבלו גזרותיי. לא ילך אלוהים אחרים על פני, רשבי אומר, הוא שנאמר להלן, אנוכי השם אלוהיכם, אני הוא שקיבלתי מלכותי עליכם בסיני. אמרו לו, אין ואין. קיבלתם מלכותי, קבלו גזרותיי. כי מסרת מצרים, אשר ישבתם בה, לא תעשו. הוא שנאמר כאן, אנוכי השם אלוהיכם, שרציתיך מארץ מצרים, אני הוא שקיבלתם עליכם מלכותי בסיני. אמרו לו, אין ואין. קיבלתם מלכותי באהבה. באהבה. קבלו גזרותיי. וכאן כבר, במדרש הזה, אין עיסוק בשאלה, מה פתאום שנקבל אותו למלך, אבל הנה, הדילוג הקטן הנוסף, אחרי שאתה מקבל אותו למלך, אתה אומר, אין ואין, זה כמובן אותה לשון, אז אתה מקבל גם את הגזרות שלו. אל מול התפיסה של יועציו של המלך, שמה הם אומרים לו, ברגע שהוא נכנס, תטיל גזרות, הוא לא עושה את זה, למה?
זה סתם יהיה כלום,
למה?
אם הוא לא עשה לך טובה קודם.
אני לא חושב אם הוא לא עשה טובה, אם הוא לא מלך שלך.
הוא לא המלך.
זה יוצא מעולם של תועלת. אתה מכיר בעובדה שמישהו הולך עליך.
לא טובה בתועלת. אני מתכוון טובה במובן הזה שיש כאן כבר יחסים בין, כאילו, יש כאן יחסים בין המלך לנתין. יש כאילו,
אתם לכך לא טובים. זה לא המילה טובה. אני חושב שיש פה מלך, אולי אנחנו לא מכירים מלך, אבל אם יש לך מלך, אז אתה עושה מה שהוא אומר לך, כי הוא המלך שלך. כמו שאתה עושה משהו מלך כי הוא אבא שלך ולא כי יש מאחור זה שום דבר חוץ מהעובדה שהוא נמצא במקום הזה.
אני לא...
אתה לא צריך להבין שאני צודק.
זה לא
טוב,
כמו
הקדוש ברוך הוא. בוא ניקח את זה רגע אחד, אני רגע שומע את הדיון, רק למצם מתוך המקורות הללו שתי אמירות, שאני חושב שהן אמירות חשובות, לגבי תוקף תוקפה של התורה. א', יש פה באמת, זה לא מספיק מודגש במקורות הללו, אבל יש צד מסוים שאני יוצאתי אתכם מארץ מצרים, ולכן אתם עבדים שלי, זה לא מספיק מודגש, כאן חשבתי שיותר, קצת קורא את זה עכשיו טיפה יותר ביקורתי ביחס לאמירה שלי, זה לא מספיק מונח כאן בפנים, אבל זאת גם אמירה שקיימת.
אבל כמו שתמיד שאלות אמירים, הם לא חלקים?
לא, כי יש מקומות יותר טובים.
לא, מפה אתה לא חלק.
כן, פה כאילו, פה התמה המרכזית היא, היא מחולקת לשני חלקים. א', הוא עושה טובה כדי שהם יקבלו את מלכותו, וב', אחרי שרק אחרי שהם מקבלים את מלכותו, הם מקבלים את גזירותיו. במובן מסוים, תוקפה של התורה נשען על האמונה בריבונו של עולם כמלך העולם, ומי שבעצם מקבל אותו כמלך העולם, גם אם אלה מקבל את כל האמירות שלו כאמירות שמחייבות אותו, זה קורה באופן מיידי. הרחקה מסוימת. כן.
אני, נדמה לי שזה, כאילו, שתי המחילתות הן בסופו של דבר נתקעות באיזשהו קשר נטורליסטי, זאת אומרת, אם ככה, אז ככה, וזה לא, זה בורח מהמקום שבו הצגת בהתחלה, שפשוט יש משהו שמצפה אותך, יש התגלות.
זה לגמרי אחר, אני אומר, אני לא רוצה, לא טוען שזה אותו דבר, אני טוען שזה הולך הצידה.
טוב,
והקשר
עדיין קיים,
כאילו... כן, כן, זה כבר שפה, זה כבר, המחילתות מדברות כבר בשפה שהן צריכות לתת איזשהו צידוק לגזרות, אבל תשים לב, המחילתה לא באמת עסוקה בשאלה מהו תוקפה של התורה, היא עסוקה בשאלה למה הקדוש ברוך הוא בונה את האופן שבו הוא מתגלה עלינו ככה, אבל מיני ובי אתה לומד שהבנייה שלו היא נכונה, כן? ואם הוא בונה את זה נכון, אז קודם כל צריך להיות השלב שבו הוא יעשה טובה ורק אז הוא יהיה מלך, ורק אחרי שהוא יהיה מלך יהיו גזרות, זה כאילו הקונספט. אני מסכים, אני לא טוען, אני לא מציג פה מהלך, אני מציג פה זווית אחרת, וזווית שלישית, אם תרצו, נמצאת בדבריו המפורסמים מאוד של הכוזרי, במשל מלך הודו, אמר החבר, אילו היו אומרים לך כי יש מלך הודו, איש חסד, ראוי לרוממו ולתת כבוד לשמו, לספר מעשיו, מה שיגיע לך מצדק אנשי ארצו, מידתם הטובות ושנשא מתנה במונה, היית חייב בזה? אמר הכוזרי, ואיך הייתי חייב בו, ואני מסופק עם צדק אנשי הודו מעצמם, ולהם מלך, או צדקתם מחמת מלכם, או עם שני הפנים יחד? אמר החבר, ואם היו באים אליך שלוחיו בתשורות הודיות, אינך מסתפק שאינם נמצאים אליו בארץ הודו בארונות המלכים, אתה מפורסם שהוא מאיתו, ואימו רפואות שהן רופאות אותך מחוליך ושומרות עליך בריאותך, ושמי המוות לשונאיך ונלחמים בך, וואי וואי וואי, היית חייב לסור למשמעתו? אמר הכוזרי, כן לא, היה ספק הראשון שר ממני, אם יש לו מלך לא, והייתי מאמין שרחודי. אמר החבר, ואם ישלחה השואל, אמר בתארים השם נתברר רוצלי. אמר החבר, קפי, על הדרך הזה השיבותיך כאשר שאלתני, וכן פתח משה לדברים פרוק שאמר לו אלוהי אברים שלך אני אליך. שלאמר אלוהי אברהם יצחק ויעקב, מפני שהיה אברהם מפורסם אצל האומות, וכו' וכו' וכו'. וכך פתח אלוהים דבריו אל המון ישראל, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לכן פתחתי לך מלך הכוזר, כאשר שאלתני על אמונתי, אשר יתברר אצלם, קהל ישראל, אשר יתברר אצלם מעמד האובירות אליהם, ואחר כאן הקבלה נמשכת שהקימה אותם. זאת אומרת, מה אומר בעצם הכוזרי?
כל הסימנים
זה לא כדאי, יש כאן, מונח כאן הכדאי לך, אבל זה יותר עדין מהכדאי לך, אני חושב. מה פתאום אנחנו צריכים
להאמין
לו? יש איזושהי הוכחה, מה ההוכחה? מה זה?
צריך לדברים טובים בזה.
יש אבות, נכון? ויש אנשים, זה מה שחשוב, יש אנשים שראו והם מעבירים אלינו ולכן אנחנו מאמינים להם שהוא באמת נמצא שם. כאן כבר יש איזושהי הרחקה מסוימת של הכוזרי, הכוזרי מתמודד עם שאלה שעכשיו לא התמודדנו איתה והיא למה אנחנו צריכים להקשיב לסיפור הזה של המדר סיני ולתוקף החוק וכו'. הוא אומר כי מעביר, לא היינו?
לא, כי הם היו.
הרמב"ם אומר, איננו ראו. הוא אומר לא, אבל העבירו אלינו את המסר, זה כבר איזושהי סוג של הרחקה של משל מלך הוד. לסיום החלק הזה, שיתארך אבל זה בסדר, אפשר לקרוא את הדברים המפורסמים של רב אבדימי, והתייצבו בתחתית הר, אמר רב אבדימי ברכה וברכה, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם, והמהר"ל בתפארת ישראל פרק ל"ב, מפורסם, מעריך ואומר, שהתורה הייתה חייבת להינתן באונס, למה? היא לא תלויה ברצון של בני ישראל, ויש באמת צד מסוים התורה, כן, בשאלה שאלי שאל בהתחלה, האופן שבו התורה מספרת את הסיפור של הצורך ולמלא את חוקותיה, נובע מזה שמה?
לפי המדרש?
כן, זאת משפחה אחת. אני יודע שהיא מחולקת לתתי חלוקות, אני עוד רגע אפרט אותם, אבל זה בעצם אגף אחד שבעצם אומר, התוקף של התורה שבכתב נשען על זה שהקדוש ברוך הוא אמר, אתה מאמין לו, קבל גזרותיו. ראית אותו, אתה ממילא מקיים. ראית אותו בגדולתו, דרבה לכו יהרוג אותך אם לא. בסדר? זה לא אותו דבר, אני לא טוען למונוליטיות של הטענה עד עכשיו, אבל יש כאן איזושהי משפחה של טיעונים שנמצאת בחלק.
התגלות.
ובמובן האלוהי שלה, החזק שלה.
הטענה הזאת כמובן צריכה להתמודד עם כל מה שעבר מההתמודדות ומה אנחנו קשורים לכל הסגר.
נכון.
מה שאנחנו לא
חושבים. ומי שלא מאמין באלוהים.
נכון. לכאורה, מי שלא מאמין באלוהים, הוא באמת לא מחויב להלכה. לפי הסיפור הזה.
לא, אבל התורה, ההלכה לא מכירה בזה שאנשים שלא מאמינים באלוהים לא חייבים בהלכה.
תיאורטית.
כפה למרגיז גם על מי שלא מאמין.
תיאורטית, אם... לא. אני אומר, אתה בעצם טוען... אתה מספר סיפור. הסיפור שאתה מספר הוא שהקדוש ברוך הוא התגלה ואמר, קבלו מלכותי, קבלו גזרותיי. ואם לא הייתם מקבלים מלכותי ברמת התיאוריה, אז אתה יכול להגיד בכלל מה שפוכה אם לא יכול לכם. אבל אם תיאורטית, תיאורטית, בשביל התרגיל המחשבתי, רק בגלל, נעשה תרגיל בלוגיקה, לא הייתם מקבל מלכותו, אז גם לא הייתם מקבל גזרותיו. אז ברור לכן, מי שיקרא, נגיד, אצל מנחם אלון, סתם, דוגמה, וידבר על תוקף על המשפט העברי, אז הוא יגיד, ברור לחלוטין שהמשפט העברי נשען על זה שאדם מאמין בקיומו של אלוהים, זה הנחת המוצא. אין דבר כזה הלכה בלי אלוהים במובן הזה. אולי נדבר על זה גם כן, באחד השלבים, האם יש מובן של הלכה בלי אלוהים, זה סיפור מפורסם שסיפרתי פה פעם, ולא נעריך בו כרגע. על אדם שמאמין, שמקיים מצוות בלי להאמין, יש אנשים כאלה, צריך לדבר על זה, אבל זה לא קרה. זה סיפור אחד. השאלה איפה אנחנו ביחס אליו היא שאלה טובה, שאלה ביותר מרתקת, זה איפה חז"ל ביחס אליו. זאת אומרת, מה הסמכות, משנה, גמרא, רב עובדיה, לא יודע מי, להבדיל אל מול מה שכתוב בתורה, כי השאלה באמת האם הם מסוגלים להיכנס לתוך הנישה הזאת של ההתגלות, ונדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא, בסדר? זאת אומרת, כל מה שאני אומר עכשיו, יש לו אושטר עם שוברו בצידו בשאלת חכמים.
בשביל להסכים עם זה?
חכמינו זה על שמה.
שהיה התגלות ובגלל...
לא, אבל, כבר הגמרא בשבת לא מסכימה שזה תוקף לקיום המצוות. הרי היה, אמר רבא חבר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מסביר רש"י, מה זה מודעה רבה לאורייתא? שטר מודעה, מה זה שטר מודעה?
שקר.
אתה אומר, כפו אותי לעשות משהו שלכם, תדעו לכם שאני יכול לבטל את העסקה.
יפה מאוד, אני, העדים שאמרו, זה כתב ידינו, זאת אומרת, אני, יש פה חתימה, נתתי ליונתן, כתוב שאני חייב ליונתן 1,500 שקל, על החתום, שני אנשים פה מהחדר חתומים, ואני בא עם השטר, ואומר, תביא את 1,500 שקל, אומרים, תביא את העדים, אני אלך לעדים, העדים אומרים, באמת זה אנחנו חתמנו, אבל הוא עמד עם אקדח וחייב אותנו לחתום, מה אתם רוצים? הם נאמנים, ולא רק שהם נאמנים, יונתן לא חייב 1,500 שקל. אמר, כן, כך מסביר רש"י. אפשר להסביר אחרת, אבל רבא חבר יעקב כך מסביר, שעל פי רש"י, כלומר, מודה רבה לאורייתא, כלומר, זה שטר לא רלוונטי שאנחנו לא מחויבים. אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. זאת אומרת, תיאורטית, עד ימי אחשוורוש, אתה יודע, הוא נסתת ככה, היה אפשר לחפף, אם אדם היה מגיע לבית דין אחר, ואם יש איזה שופט אחר, הקדוש ברוך הוא היה תובע אותו, הוא היה אומר, לא קיימת מצוותי, הוא היה אומר לו, נכון, הוא היה אומר לו, אבל אתה חתום, לא יודע איפה, אבל אתה חתום שאתה צריך לקיים, הוא היה אומר, חייבת אותי, כפית אותי, בסדר? הרעיון הזה, שקיומה של התורה מותנה ברצונו של האדם, ובצורה קולקטיבית ברצונו של העם, הוא בעצם רעיון שיושב או נשען על התפיסות של האמנה החברתית, הוא רעיון שמופיע. מי שפיתח אותו מאוד מאוד מאוד, מה אתה עושה כזה פרצוף תמיה?
איך זה קפץ לאמנה
החברתית? אתה יודע על האמנה החברתית. ברצונו שלה. הסכמת, אה? מי שמפתח אותו מאוד זה מי שנקרא, קורא לעצמו רב צעיר, רב חיים צ'רנוביץ', שחי ב... ערבות אירופה ואוקראינה, רוסיה, שם איפשהו אחר כך עבר ארצות הברית בתחילת המאה הקודמת, בספרות תולדות ההלכה, הוא מפתח את זה מאוד בהרחבה. ובואו נראה מקורות שהם, אני חושב, מצביעים מאוד מאוד יפה על זה שבעצם קיומה של התורה, או המחויבות לקיים את התורה, תלויה בזה שהעם החליט הוא רוצה לקיים את התורה, ולא בזה שהקדוש ברוך הוא התגלה. שמות כ"ד. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. ויכתוב משה את כל דברי אדוני וישכם בבוקר ויהי ונזבח תחת ההר ו12 למצבה ל12 שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לאדוני פרים, ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם על כל הדברים האלה, ויעל משה ואהרון ונדב ואביהו ויחזו את הלחם ויאכלו וישתו דילגתי. יש כאן מעמד שהוא מעמד של ברית. מה קורה בברית? מה זה ברית?
אני מתחייב על משהו.
יש שני צדדים, כל אחד מתחייב מהצד שלו, הוא מתחייב למה יקרה אם לא, יש דם, נכון? ויוצאים לדרך. ואוכלים, נכון, ואז אוכלים. בדרך כלל אוכלים. זה התיאור של הברית. גם בתיאור של דברים כפתת, ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני לכם בארץ מצרים לפרעה לכל עבדיו ולכל ארצו, המסות הגדול אשר רואה עיניכם אותות ומופתים הגדולים ההם. מתחילה פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וכרכה אשר בקרב מחניך, לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך. ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלות, כדי אשר ישנו פה עמנו, ויש את אשר איננו פה עמנו היום. ואם הוא תעשה דברים רעים, אז יקרו דברים רעים מאוד, ואמרו, כף ד', על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם, אשר קראת עמם פוציא אותם ארץ מצרים, כף ח', הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנבלות לנו לבננו, עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. בעצם, הסיפור הוא סיפור של ברית שנחרטת, ואנחנו מתחייבים לריבונו של עולם, שאנחנו נקיים את המצוות, ותיאורטית אם לא היינו מתחייבים לקיים את המצוות, לא היינו חייבים. קיום המצוות מותנה בקבלת האומה. ואם תלכו עוד הלאה, אני נקצר, גם בנחמיה וגם בעזרה, פרקים ארוכים, יפהפיים, כדאי לקרוא אותם בפנים, כן, נחמיה ביום 24 לחודש הזה, נאספו בני ישראל בצום ובסקים, ואדמה עליהם, ויבדלו זרע ישראל מכל בני נחר, ויעמדו ויתעודו לחטותם, ויקומו וכו' וכו', ושם יש פרק ארוך מאוד עד כמה המצב גרוע, והשם עזר לנו והוציא אותנו ממצרים, ואנחנו לא מתנהגים יפה. ובכל זאת, נחמיה יהוד, אנחנו קורטים אמנה וחוטבים. ועל החתום, נשמע קצת מצחיק, אבל ככה כתוב, ועל החתום, שרינו, לוויינו, כהננו, ועל החתומים, נחמיה, תרשת הברית חכליה וצדקיה, ושם יש 20 פסוקים או קצת יותר, של שמות של אנשים שהיו חתומים על השטר. מה כתוב שם? ושאר העם הכהנים, הלווים, השוערים, המשוררים, הנתינים, וכל הנבדל מהמאה ארצות לתורת אלוהים, נשיהם, בניהם ובנותיהם, כל יודע מבין, מחזיקים על אחיהם אדיריהם ובאים בעלה ובשבועה, ללכת בתורת האלוהים אשר ניתנה ביד משה עבד האלוהים, ולשמור ולעשות את כל מצוות אדוני, אדוננו ומשפטיו וחוקיו. בסדר? צאו, הסכם עם הקדוש ברוך הוא.
חד צדדי.
לא, אז היה צריך לקרוא את כל פרק ת', אני דילגתי פה בגלל קוצר הדף, תקרא את כל פרק ת', זה לא חד צדדי, הוא עשה לנו ככה, הוא קרא לנו את הים, ואנחנו...
לא, אבל יש דרישות עתידיות
מה אנחנו פה? אתם תהיו לי, אבל יהיה לכם לאלוהים.
פה, מה שאומרים?
הסיפור הוא שזאת ברית שהייתה כבר בעבר,
ואנחנו
מחדשים את הברית, אבל כשאנשים מחדשים את הברית, הם לא אומרים, חייבים, חייבים. בטח שאנחנו אומרים, תמיד היינו חייבים. הם קורטים, אמנה וכותבים. הם נכנסים פה להתחייבות.
זה שהם מחדשים, זה מראה שהם מרגישה שהם לא מחויבים.
הייתה להם הרגשה שהם לא מחויבים, הייתה להם הרגשה שהם חיפפו, שהם פישלו, שהקדוש ברוך הוא היה בסדר איתם, כן, יחזקאל כף, ואף זאת בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים להפר בריתי איתם לכלותם. הקדוש ברוך הוא שמר על הברית, אני מתקרא את נחמיה ט' באריכות, אז תראו את התיאור המרגש, איך הוא חווה את מה שקורה שם, והוא אומר, אנחנו היינו לא בסדר, הקדוש ברוך הוא היה איתנו בסדר, ואנחנו עכשיו מתחייבים לקיים מצוות. תבינו מה כתוב כאן, כמו דמיין רגע, ילד מגיע לגיל 13, נותנים לו דף ועט, אומרים לו, תחתום פה למטה. עכשיו, תיאורטית, יכול להגיד, לא רוצה חוד שהוא יכתוב, אבל עזבו שני אחת את השאלה שהיא באמת האם יש לו בחירה, אין לו בחירה. ברמת העיקרון, התפיסה שהתורה נשענת על הכתיבה של האמנה, פה לפחות היא מוצאת לאחיזה, אפשר לחלוק.
לא בשביל הקדוש ברוך הוא לפחות.
מפידם.
מצווה אנחנו לא יודעים. הוא היה בסדר כי הוא, אני השם לא שניתי, כן, הוא
חוטא. לא, הוא כאילו...
הוא גם היה בסדר.
לא, אין השייכות לברית שאנחנו כאילו, זה רק כלפינו.
הוא כבר התחייב פעם אחת.
והוא עומד בזה.
והוא עומד בזה.
כן,
כן. גם בעזרת דברים דומים וכחלות אלה ניגשו אליי השרים למור, לא נבדלו עם ישראל והכהנים והלווים מהמאה ארצות, כי נשאו את בנותיהם להם ולבני מתערבו זרע הכל. לפעמים יש עוד פעם תיאור ארוך של עזרה, שהוא בוכה והוא נושא את כפיו, הוא מתפלל להשם והוא אומר, אתה השם שעשית ככה וככה וככה, וכי התפלל עזרה, פרק יוד, וכי התוודותו בוכה ומתנפל לפני בית האלוהים, נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, כי בחו העם הרבה בכה. ויען שחניה בן יחיאל מבני אילם, ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו באלוהינו, ונושם נשים נוחלות מהארץ, ואתה יש מקווה לישראל הזאת, ואתה נכרות ברית לאלוהינו, להוציא כל הנשים, והנולד מהם בצעת אדוני, והחרדים ומצוות אלוהינו, וכתורה יעשה, קום, כי עליך הדבר, ואנחנו עמך חזק ועשה. ויקום עזרא, וישבע את שרי הכהנים הנביאים, וכל ישראל לעשות כדבר הזה, וישבעו. ויקום עזרא, וילך אל לשכת יוחנן, ולא אכל, כי מתאבל על מעל הגולה. זה פחות חזק, כן, יש כאן שבועה, אבל הניסוח של נחמיה, של קורטים, אמנה וכותבים, ללכת בתורת משה, לקיים מצוות, הוא בהחלט ניסוח חזק, ובעצם רוצה לטעון רב צעיר, קטנה מעניינת, שהתוקף של התורה שבכתב בעצמה, עוד בימי מעמד הר סיני, לא נשען על ההתגלות, ולא נשען על הכוח, ולא נשען על אלוהיותו של האלוהים, ולא על מלכותו, ולא על הוצאתו אותנו ממצרים, אלא נשען על
קבלת האומה.
קבלת האומה.
תמיד אתה אומר שזה לא באמת בחירה.
מי אומר?
אתה אומר שגם הילד בר מצווה מגיע, אז...
לא, אני אומר, אם תלך איתו עד הסוף,
תיאורטית. תגיד באמת, מה זה תיאורטית?
אני שואל אותך? לא יודע, אם אתה מבין כאילו את התפיסה הזאת של התורה שבכתב. התורה שבכתב בסופו של דבר...
זה ברור, זה לא יכול להיות רק על פי על בסיס קבלה של העם.
למה?
כי עובדה שלאף אחד יכול באמת לבחור לא להיות בזה.
למה? הנה, יש אנשים שם... ראיתי נוהגים כן. לא, אני שואל מה מפריע לך, אני שומע, אני רוצה שכאילו תחדל, מה מפריע לך?
כי אז, אני מבין שאתה יותר מעריכה דווקא בקטעים שכאילו זה כן בכפייה, זאת אומרת...
איפה?
כל מה שתיארת מבה את חנן שמה...
שכר ועונש. כן, אבל גם השכר ועונש יכולים לתפקד אך ורק במערכת שאתה מכניס את עצמך אליה. כן, זו דוגמה מפורסמת שאדם ש... אני אותם חוזר רגע אחד אל סוקרטס, להבדי בטיעון של אם היית רוצה אתה יכול לעזוב פה, אבל אם נכנסת אז אתה כאילו נכניס אותך לכלים, אתה עושה אחרת. אדם נמצא בצבא ומישהו נותן לו שעתיים ביציאה על זה שהוא לאסמסטיק בשמירה, אז הוא אומר מה זה אם זה דקה מוסר, אז תלך, אז כאילו אם באת לכאן וחתמת שאתה מתנדב ליחידה קרבית, סתם נותן דוגמה לא טובה מספיק, אז אתה נושא במשמעויות של שכר ועונש שלה. זאת אומרת, אנחנו נכנסנו לתוך המערכת הזאת בעיניים פקוחות, היה ארור, היה ברוך, היה ענק ואמר כל הממן, קיבלנו על עצמנו את המערכת. עכשיו, מה אתה מתלונן שאתה חוטף? חתמת. כן, תחתום לי פה, פה, פה ופה. זה, עכשיו, אתה מחויב. אבל אם לא היית מחויב, עוד פעם, לא כפרט כרגע, כקולקטיב, אולי גם כפרט. אז אין שום משמעות לתורה, כי התורה לא יכולה להגיד לך מה לעשות אם אתה לא בוחר. ואני חוזר לנקודה שאמרתי קודם, גם בריבונו של עולם כמלך. אתה או העם לא בוחר. אממה, ופה יש כאילו איזושהי עלייה וקוצבה, או שטר ושוברו בצידו, לא בטוח שהיום זה כבר הפיך. בצד מסוים יכול להיות שזה כשאנשים עמדו פעם, או בימי אחשוורוש, או בימי מתן תורה, או בימי עזרא, אני לא יודע מתי, ואמרו, אנו קורטים אמנה וכותבים, ואמרו, הנסתרות, ונגלות לנו לבננו עד עולם, לעשות כל דברי התורה הזאת, והקב"ה אומר, תראו לכם, אומר, לאבות אבות אבות, אין שם, תראו לכם שזה ברית מסובכת, לא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת, כי אם את אשר,
תנו פה,
את אשר איננו, לדורי דורות, כן, שהייתם, דורי דורות. ומה הם אמרו?
אז זה לא...
הם חתמו.
זה חוקי דרך כזה, זה דעתם, זה לא הגיוני.
איך אתה נורא דהורים שלך עושים לך ברית מילה?
סבא? מי אמר שזה חוקי?
זה מה שאני אומר, זה לא חוקי, כאילו...
לא, עובדה ש... הרי כבר בבחנן קראת ברית עם עינינו פה היום, ובעזרה עוד פעם חתמו עוד פעם, למה? הרי לכאורה...
לא, בסדר, כי הם היו
צריכים. אוקיי.
זה השאלה האנושית. אתה יכול לקום מחר בבוקר ולהפסיק לקיים מצוות.
אפשר לומר...
ואתה יכול לקום מחר בבוקר ולכרות ברית עם הקדוש ברוך
הוא. לכל אורך התנ"ך אתה רואה שבסדר, אנשים כל הזמן בכל דור כורתים ברית, ובכל זאת כל פעם הם חותמים מחדש. יכול לומר שכאילו, בסדר, אנשים חתמו ואנשים תמיד הפרו, אז עכשיו תבחר אם אתה רוצה להיות מבין המפרים או מבין החותמים, כאילו המצב נשאר אותו דבר וגם היום אתה יכול לחתום באותה צורה.
אוקיי, אנחנו טיפה גולשים עכשיו לשאלה של איפה אני עומד מול ההלכה, זאת שאלה מעניינת, אני אולי אשאיר אותה לסוף הסדרת שיעורים הזאת, אבל אני רוצה רגע לסכם, התוקף של ההלכה, או לא של ההלכה אפילו, של התורה שבכתב כמו שהוא מצטייר לפנינו, בעצם יכול ללכת אל אחד משני ערוצים, אני אומר את זה בצורה מאוד 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 גסה. הערוץ הראשון הוא הערוץ של ההתגלות ושל מלכות השם ושל הוצאתנו ממצרים ושל הכוח ושל האונס ושל התוקף החזק מאוד של זה, ואז אתה אומר, קבלו מלכותי, קבלו גזרותיי ונגמר הסיפור. הערוץ השני אומר, לא, תוקפה של התורה נשען, גם של התורה שבכתב, זה חידוש עצום אני חושב, נשען על העובדה שאנחנו כעם, או אבות אבותינו כעם, כקולקטיב, קיבלו על עצמם את הדבר הזה ובחרו בדבר הזה בברית רצונית, שזה הדבר שיחייב אותם מכאן ועד. תם ולא נשלם. אנחנו עוצרים כאן. אני אומר, שתי האמירות הללו יאתגרו אותנו לקראת השבוע הבא בשאלה של תוקפם של דברי חכמים. האם הוא יכול להישאר אל הניסוח הראשון? האם הוא יכול להישען על הניסוח השני? האם יש ניסוחים אחרים? רמז, כן, לתוקף סמכות חכמים ותורה שבעל פה. יש כמה
לא דבר... שבכתב.
מה זה?
על שטור ותורה
בכתב, זה... לא מספיק. כן. ואני אומר, ויכול להיות שיהיה אולי בפעם הבאה ואולי פעם אחר כך, נפתח את הדיון בכלל, האם אפשר לייצר מערכת של מחויבות להלכה, או הלכה שמוכרת את עצמה או מארגנת את התפיסה שלה, לא כתפיסה שיש לה תוקף וסמכות ומקור, אלא איזושהי שפה אחרת. ומה זה אומר? למה זה? ועל זה עוד נדבר בעזרת השם.
רגיונית, כאילו, משהו...
נראה, בוא תן לי להשאיר קצת במתח.
ככה.
עד כאן.